התחלנו לדבר בערכה של מצוות תלמוד תורה, ובשבוע שעבר דיברנו על תלמוד תורה כעבודת השם, כן? בדרך מצוות עשה ה' של לעובדו בכל לבבכם, ואני מקווה שהדברים זכורים. היום אני מתקדם, ממשיך לעסוק בערך של תלמוד תורה, אבל דרך הלכה אחרת ברמב״ם. כאן הרמב״ם אומר במצוות עשה י' א', בספר המצוות, מצוות עשה י' א', היא מצוות תלמוד תורה. עכשיו עוסקים ישירות במצוות תלמוד תורה. אומר הרמב״ם, היא שציוונו ללמוד תורה וללמדה, וזהו הנקרא תלמוד תורה. והוא אומרו ושיננתם לבניך, וכתוב בספרי לבניך אלו התלמידים, שהתלמידים קרויים בנים שמר ויצאו בני הנביאים. ושם נאמר ושיננתם, שיהיו מחודדים בתוך פיך. כשאדם שואלך דבר לא תהם מגמגם לו, אלא אמור לו מיד. וכבר נכפל, זה הציווי פעמים רבות, ולמדתם ועשיתם למען ילמדון ולמען ילמדון. וכבר נתפזר הציווי והזירוז על מצווה זו במקומות רבים מן התלמוד, ואנשים הן חייבות בה מאומרו, ולימדתם אותם את בניכם, אמרו בניכם ולא בנותיכם, כמו שהתבאר בגמרא. וכאן אני רוצה שנשים לב בתחילת הדברים, קודם כל, להגדרה של המצווה כמו שהרמב״ם רואה אותה. היא שציוונו ללמוד תורה וללמדה. יש נוסחאות שבהם הגרסה היא הפוכה, ללמד תורה וללמדה. השאלה כשאתה כותב ללמד, אם אתה כותב זה בלי וו, זה שאלה איך אתה קורא, אתה קורא ללמד או ללמוד וכו', כן? וגם וללמדה וללומדה, לא משנה, אבל יש פה בעיה. דבר אחד ברור, שברמב״ם יש לנו כאן, כשהוא מגדיר את מצוות תלמוד תורה, רמב״ם מגדיר את החיבור בין ללמוד וללמד, כן? כשני צדדים של מצוות תורה. אלה הן לדעת הרמב״ם לא שתי מצוות נפרדות, אלא שני צדדים של אותה מצווה. אני מדגיש את הנקודה הזאת, כי אין ספק שיש חשיבות בלמידת התורה, ויש חשיבות גם בהוראת התורה. בסדר? זאת אומרת, כשאני בא לומר, להעיר כאן, אני לא בעיר על זה שלמה יש גם מצווה ללמד, למה אין רק מצווה ללמוד, או למה לא, אין מצווה רק ללמד ויש מצווה ללמוד וכו'. זה ברור לי. מה שאני מעיר כאן, כן, שאצל הרמב״ם מצוות תלמוד התורה היא ללמוד וללמד כאחת. לא ללמוד לבד וללמד לבד כשתי מצוות, אלא הכל כשני צדדים של אותה מצווה. וזה אומר דורשני לנסות להבין את שורש העניין הזה. למה כל כך חשוב שללמוד וללמד יהיו שני חלקים של אותה מצווה? יש באמת כל מיני כיווני מחשבה, אבל אני מבקש שנשים לב לעניות דעתי לנקודה אחת מהותית ומרכזית בלימוד תורה, שהיא זאת שתאיר לנו את הכיוון הזה, את הסוד שמה שעומד בבסיס שיטת הרמב״ם של ללמוד וללמד. כותב הרמב״ם בהקדמה שלו למשנה תורה, הוא כותב כך: כל המצוות שניתנו למשה בסיני בפירושן ניתנו, שנאמר והתנה לך את לוחות האבן והתורה והמצווה, התורה זו תורה שבכתב והמצווה זו פירושה, וציוונו לעשות תורה על פי המצווה וכו' וכו'. והמצווה שהיא פירוש התורה לא כתבה אלא ציווה בה לזקנים וליהושע ולשאר כל ישראל, שנאמר את כל הדבר אשר אנוכי מצווה אתכם אותו תשמרו לעשות, מפני זה נקראת תורה שבעל פה. אף על פי שלא נכתבה התורה שבעל פה, לימדה משה רבנו כולה בבית דינו ל-70 זקנים. ולעזר ופנחס ויהושע שלושתם קיבלו ממשה, וליהושע שהוא תלמידו של משה רבינו מסע התורה שבעל פה וציווהו עליה, וכן יהושע כל ימי חייו למד על פה, וזקנים רבים קיבלו מיהושע, וקיבל אלי מן הזקנים ופנחס, ושמואל קיבל מאלי ובית דינו, ודוד קיבל משמואל ובית דינו, ואחיה שלונים יוצא מצרים היה, ולוי היה, ושמע משה, והיה קטן בימי משה, והוא קיבל מדוד ובית דינו, ואליהו קיבל מאחיה שלוני ובית דינו, ואלישע קיבל מאליהו ובית דינו, ויהודע הכהן קיבל מאלישע ובית דינו, וזכריה מיהוידע, והושע מזכריה. זה מזכיר לנו כמעט כתבי ספורט שמתארים מצחק כדורגל, כך שמעבירים, כן? את הכדור מידיים של פלוני לאלמוני ומרגליים של פלוני לאלמוני, נכון? ביואל ממיכה ומנחום מיואל והמגוג מנחום וצפניה מחבקוק. רשימה שהבסיס שלה מוכר לנו מתחילת מסכת אבות, נכון? משה קיבל תורה מסיני, מסרה ליהושע, יהושע לזקנים, רק שם זה היה, קיבצו את כל הדורות ועשו את זה ככה, נקטו ישוע זקנים, זקנים נביאים. פה הרמב״ם כאן בעקבות עבוד רבי נתן, כן? הרמב״ם כאן לוקח את המזקנים לנביאים, ונביאים שרו על שק גדולה, הוא פותח פשוט את הסוגריים, הוא אומר זקנים, בוא אני אגיד לך את כל הזקנים, הנביאים, אני אגיד לך את כל השלבים אצל הנביאים, וגם הוא מעביר אותנו עד שמגיע, שימו לב אתם, הוא מגיע כמובן מעבר לאבות, כי אם שנת אבות מגיע עד אנשי כנסת הגדולה, והוא מגיע, גם הוא מגיע לאנשי כנסת הגדולה, ואז הוא אומר, שמעון הצדיק קיבל תורה שבעל פה מכולם, והוא היה כהן גדול אחר עזרא, אנטיגנוס קיבל משמעון הצדיק, ואז מתחיל זוגות, ואז תנאים, והמוראים, ואחרי שהוא גומר את הכל, לא נראה את חמשו בקריאת כל הדברים, אבל הוא אומר, ומכלל החכמים שקיבלו מרבה ורב אשה ורבינה, אומר ברב אשה קיבל מאביו רב אשה ומרבינה. הוא מגיע עד סוף חתימת התלמוד הבבלי. כל שלשלת מסירת התורה עד סוף, עד סוף חתימת התלמוד הבבלי. ממשה רבינו ועד מר ברב אשה. שימו לב אתם מה הוא אומר. נמצא מרב אשה עד משה רבינו עליו השלום 40 דורות. ממשה רבינו עד מר ברב אשה התורה התגלגלה, ואומר לנו הרמב״ם דה לך שמרב אשה ועד משה רבינו 40 דורות. עכשיו הוא עושה את הלא יאומן, הוא מונה מחדש עכשיו את כל 40 דורות מהכיוון ההפוך. ראיתם איך שהוא עשה את זה ממשה וגלגל אותנו עד רב אשה ורבינה, כן? עכשיו הוא עושה אותו צעד בדיוק בכיוון ההפוך. נמצא מרב אשה עד משה רבינו עליו השלום 40 דורות, ואלו הן רב אשה מרבה ורבה מרבה ורבה מרבונה ורבונה ורבי יוחנן ורבי שמואל ורבי יוחנן ורבי שמואל ורבינו הקדוש ורבינו הקדוש ורבינו גם שמעון אביו ורבינו אביו רבן גמליאל רבן גמליאל רבי שמעון רבי שמעון רבן גמליאל וכולי וכולי וצפניה מחבקוק וחבקוק ומנחום וזכריה מיהוידע ואליהו מאחיה ואחיה מדוד ודוד משמואל שמואל מאלי ואלי מפנחס ופנחס מיהושע ויהושע משה רבינו ומשה רבינו מפי הגבורה 40 דורות. אני דילגתי באמצע, כן? 40 דורות הוא זה. שמה הוא עושה את זה? ריבונו של עולם, לקח את כל 40 דורות האלה, מנה אותם בכיוון הזה, ועכשיו עושה לי עוד פעם אותו דבר בדיוק בכיוון ההפוך. סביר אני, אם הייתי נותן לכם, הייתם, או נותן לכם את הרשימה בכיוון הזה, הייתם לכם, אתם יכולים לייצר רשימה בכיוון ההפוך, סביר אני, שכולנו היינו מצליחים לעשות את זה. שמה רמב״ם רואה צורך לפרט, ממש, כל הרשימה בכיוון אחד, כל הרשימה בכיוון שני.
צד אחד
ללמוד, אתה אומר, צד אחד ללמד, תסביר.
לא הצלחתי ללמוד בדיוק איזה צד למה, אבל...
תגיד אתה מה שאתה רוצה, רק תגיד מה...
צד אחד זה שהתורה מועברת, שכל אחד מלמד, והצד השני, ממי כל אחד למד, יש את שני הכיוונים של המצווה.
זה אני מתקשה לקבל, כי כשאני אומר ש... יהושע קיבל ממשה, אמרתי כבר את שתי האמירות האלה. אמרתי שמשה לימד את יהושע ויהושע למד ממשה. כבר אמרת, באמירה הזאת אמרת כבר את שני הדברים. שמה אני צריך לכתוב ככה ולכתוב ככה? אני לא אומר סתם, אם הייתי מונה, הנה רשימת הדורות, זה משה, יהושע, זקנים וכו', אתה צודק, זאת אומרת, הנה, זה הקו הזה, זה קו אחד, אז צריכים לתת לך קו שני. אני לא אומר ככה, אני אומר, משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע, וישוע לזקנים. אני אומר, כל הזמן נתן ללמוד ותלמד. אני אומר, הוא ישוע לזקנים וזקנים לנביאים. כבר אמרתי את יהושע, כשאמרתי יהושע לזקנים, אז אמרתי, יהושע לימד את הזקנים, זקנים למדו יהושע, אבל זקנים לימדו את הנביאים. כבר אמרתי את כל זה. נדמה לי ששני הכיוונים האלה נועדו לשתי נקודות חשובות מאוד בתלמוד תורה. ואני אתחיל קודם כל מהכיוון הזה שהרמב״ם מתאר את הנסיגה לאחור. בסדר? שהוא מתחיל מרב אשה, כי זה בעצם הדבר המוזר. כי הכיוון ההוא הראשון שהוא הדגיש הוא הכיוון של מסכת אבות, והוא כיוון שמובן לנו. צריכים, אני אומר לך, התורה עוברת מדור לדור, והנה היא מתגלגלת מהדור הזה לדור הזה, וזה, וכל מי שקורא אותה בדור שלו הוא אומר, הנה טוב מאוד, הנה הגיע עכשיו עד אליי, ואני עכשיו ממשיך להעביר אותה הלאה. יופי, זה אני יכול להבין. למה חשוב לי, כן? להסתכל לאחור ולהגיד לי, נעברו 40 דורות או 50 דורות, אני תראה עכשיו להסתכל, אני עם זה, עם זה, עם זה, עם זה. נדמה לי שהדבר המרכזי שאותו הרמב״ם רוצה, זה המשפט האחרון שאותו עוד לא קראתי לכם. ומשה רבינו מפי הגבורה, עד כאן אנחנו מכירים, נמצא שכולם מהשם אלוקי ישראל. מה שהרמב״ם רוצה לומר לנו כאן הוא שבעצם אדם לומד תורה מפי השם. לכן הללמוד וללמד הזה שהרמב״ם מתאר כאן כל הזמן, לכן החשיבות הזאת של הרציפות, של כל מי שלומד מלמד, ומי שלומד מלמד, וללמוד וללמד, זה שניהם, זה, כי רק על ידי ללמוד וללמד, על ידי שכל אחד גם לומד וגם למד, שזאת הגדרת המצווה, כן? אתה יוצר חיבור, אתה יוצר מין חוליה בשרשרת, כל לומד שמחובר לחוליה הקודמת, בעצם מחבר כבר, יוצר את החוליה הבאה של הלמד, ואתם מבינים מה שמתקבל פה. מתקבל פה שרשרת בלתי נתק, שלשלת מסירת התורה מדור לדור. למה כל כך חשוב, למה שלשלת הזאת כל כך חשובה, כל כך מרכזית, כל כך יסודית? אני אגיד את זה בצורה הציורית שלי. הרמב״ם רוצה שכל מי שיושב כאן ייכנס לחדר הלימוד של משה רבינו עם הקדוש ברוך הוא בהר סיני. משל למה הדבר דומה? רבים משתמשים בביטוי שהרמב״ם הוא תלמידו של הריף. עכשיו מאוד מסתבר שהרמב״ם מעולם לא ראה את הריף. מאוד מסתבר. אז באיזה מובן הרמב״ם הוא תלמידו של הריף? הרמב״ם הוא תלמידו של הריף במובן זה שהריף היה רבו של הרי מיגש, כן? והרי מיגש היה רבו של רבנו מימון, אביו של הרמב״ם, ורבנו מימון אביו של הרמב״ם לימד את בנו, כן? ובמובן זה גם הרי מיגש וגם הריף היו רבותיו של הרמב״ם. ואכן מצאנו גם שהרמב״ם מדבר על הרי מיגש בסופרלטיבים כאלה של והיה רבינו מבהיל בדיעותיו, כך אומר הרמב״ם על הרי מיגש. וזאת אומרת שהיום למשל אומרים יש ישיבות בריסק, כן? יש ישיבות שזה, ויש, עכשיו, אף אחד מאיתנו לא למד אצל רב חיים, כן? לא פגשנו אותו. אבל מי שלומד אצל תלמידו של ותלמיד של תלמיד ותלמיד של תלמיד, אז הוא בעצם תלמיד של, אתם מבינים? מה שאומר הרמב״ם, לכן הרמב״ם רואה צורך להגיד כאן, ש... אם רב אשה הוא תלמידו של רבא, ורבא הוא תלמידו של רבא, ורבא הוא תלמידו של רב הונה, או לא יודע, וכו', וכך עוברים לאט לאט, ומתגלגלים עד משה רבינו, ועד משה רבינו מפי הגבורה, אז בעצם אנחנו תלמידים של הקדוש ברוך הוא. נמצאו כולם מהשם אלוקי ישראל. זאת אומרת, בעצם, אם תרצו, כשאדם יושב ולומד תורה, וחזן מדברים על זה, שכשאדם יושב ולומד תורה לפני רבו, הוא צריך לראות עצמו כיושב לפני השכינה. כשאומרים מורה רבה כמורה שמיים, זה לא פרזה, זה לא ביטוי. זו המשמעות. כי כשאתה יושב לפני רבך, אתה בעצם אמור לשבת כרגע, כי מאחרי רבך עומדים כל... מה, איזה תורה הוא נותן לך? שהוא קיבל מרבו וכו', אותה שרשרת שדיברנו עליה. אותו השם אלוקי ישראל שנמצא בראש הרשימה שם, בראש הזה. ובעצם כשאדם יושב, הוא בעצם נכנס לחדר ללימוד של הקדוש ברוך הוא. לומד תורה מפי הקדוש ברוך הוא. כך שעיקר מעלתה, ללמוד וללמד שהרמב״ם מדבר, זה בגלל שעיקר מעלתו של לימוד תורה הוא החיבור של האדם עם קודש הבריך הוא כביכול בכבודו בעצמו.
הרב,
הזכרת
את הרמב״ם,
הרמב״ם
אומר
שהוא
מתחיל לדבר בבריסק, כל מיני חידושים כאלו ואחרים, שזה לא... אתה לא יכול לטעון שכל רבותיו עומדים מאחוריו, זה לא איזושהי שרשרת, אלא סברה שלו. אני לא יודע אם זה סברה עניינית שעומד ובאת מתוך הדברים שקיבלנו מרבותיו, אבל לא זה מה ששמע מפי השכינה.
טוב, לא יכולתי להזמין שאלה יותר טובה מהשאלה שלך. אני מודה לך על השאלה. אני מודה לך מאוד על השאלה. שאלה יסודית וחשובה ביותר. ולזה בדיוק אנחנו צריכים, כי לאור מה שתיארתי לכם עכשיו, די היה שהרמב״ם מתאר את כל הכיוון הזה, את ההפוך. כן? כי אם הוא רוצה לחבר אותנו, את הדורות האחרונים, עם משה רבנו ועם הקדוש ברוך הוא בר סיני, ואם נמצאו כולם מהשם אלוקי ישראל, אנחנו מבינים עכשיו את הפסקה הזאת, אני שכב מבין. לפני כן לא הבנתי, אמרתי אני יכול לייצר אותה בעצמי, כן? אבל כנראה שאם הייתי מייצר אותה בעצמי, אני מתאר לעצמי שהיינו נתקעים ב... חוזרים למשה רבנו ועוצרים שם, כן? או אפילו אומרים משה מפי הגבורה ועוצרים שם. לא היינו מוסיפים את המשפט ונמצאו כולם מהשם אלוקי ישראל, את המשפט הזה לא היינו מוסיפים. אז הרמב״ם עשה לנו את כל התהליך הזה בשביל המשפט, לדעתי, שוב, אתם תקשו לקטעים ותבינו איך שאתם רוצים, אבל לדעתי כל מה שטרח הרמב״ם לכתוב את כל הסיפור הזה רק בשביל המשפט האחרון הזה של ונמצאו כולם מהשם אלוקי ישראל. אבל עכשיו אני שואל אם כך, אם הבנו כבר את כל התהליך הזה, אז למה יש תהליך בכיוון השני? ופה אני רוצה, גם פה אני רוצה להבהיר, אם לדעתי, טוב, קודם כל נבהיר את הדברים ואז... כן, הקדוש ברוך הוא זימן לנו פה את השס הנכון, אז אנחנו גם נצטט קטע מהגמרא שנותן לך מענה לשאלה שלך. אבל למה הרמב״ם טרח להגיד את הכל? תראו, אם אני מדבר על תורה של ללמוד וללמד, אם הייתי לוקח את הדימוי, שוב, אני מתנצל מעולם הספורט, כי זה, אמרתי לכם כבר, זה נשמע מאוד מאוד ככה משהו ששייך לעולם הספורט ה... כדרור הזה של מאחד לשני וכו' וכו', כן? אז... הדבר שהכי דומה לה, זה סוג של, הייתי אומר, יש לנו תורה שמשה קיבל אותה מסיני, ויש איזה מרות שליחים, משימה, שכל דור לוקח את התורה להעביר אותה לדור הבא. נכון? סוג של מרות שליחים. מה עושה... במרות שליחים העושים, יש איזשהו חפץ, כן? שכל רץ מקבל אותו מהרץ שקדם לו, ואז הוא עושה את היחידה שלו, מעביר את השרבית, כן? לדור הבא וכך, וכו' וכו'. לכולה זה הדימוי הכי טוב, כן? וגם תורה היא סוג של מרות שליחים, כי יש לנו כל דור שלו משימה, להעביר את התורה לדור הבא. זה דימוי יפה, אבל דימוי שאין בו שום צד של אמת. ולמה? כי במרות שליחים, כשאנחנו לוקחים את השרביט הזה, אין שום עניין לעשות משהו עם השרביט. אדרבה, אנחנו, ככל שנעביר אותו בדיוק as is, כמו שהוא, בלי שום שינוי ותחבולה, כלל ועיקר, זה יהיה הדבר הטוב ביותר. דור שיקבל תורה מדור קודם, וישים אותה בנפתלין, לא יודע אם אתם יודעים מה זה נפתלין. נפתלין זה, פעם היו משתמשים בזה כחומר משמר, של, כשגומלים את החורף ושומרים את בגדי חורף לחורף הבא, אז היו שמים שם בארון וזה, ושמים נפתלין כדי שלא יעלה אש ויאכל את הבגדים. כן? אז אם היינו לוקחים את התורה, אם היה דור שלוקח את התורה ושומר אותה ככה באיזה מין חומר משמר, מעטפות, תיבות וכו', להעביר אותה בדיוק ולהגיד לבוא, כשמגיע הדור הבא ולהגיד לו, תשמע, אני בדיוק, אני מחזיק את זה בדיוק, כפי שקיבלתי את זה, שום דבר, מין פיקדון יפה, קיבלנו את הפיקדון ואני מחזיר אותו בדיוק כמו שהוא היה. האם הדור הזה מילא את משימתו? אוי ואבוי לדור הזה. הוא לא עשה כלום. כל הרעיון של העברת התורה הבאה, כיוון הזה עכשיו, כן? כל הרעיון הוא שכל דור מקבל את התורה מהדור הקודם ופועל בה ויוצר בה ומחדש בה, ואם תרצו לש אותה ב-60 שיפה ו-80 בעיתה, כמו הגמרא בסוף מנחות שמדברת על כמה בעיתות היו שם במנחת העומר או במנחת הסולת וזה, בין הופך אותה על קראיה ועל קרבה מתחילה ועד סוף, והוא מייצר משהו, והוא בא לדור הבא ואומר, הנה זה המוצר, זה מה שאני הצלחתי לעשות עם המוצר הזה, הוא אתם עכשיו את המוצר הזה, כן? ותמשיכו לפעול בו. והדור הבא כך עובר את התורה מדור לדור, כי הקדוש ברוך הוא יצר תורה שבעל פה בשביל שתבוא תורת האדם ו תרבה את התורה, תגדל את התורה, תחדש את התורה. מהו בית מדרש? מקום שמגדלים בו תורה. כך אומרת הגמרא במסכת מגילה. כן? בית מדרש הוא מקום שמגדלים בו תורה. ולגדל תורה פירושו של דבר, שאם יש תורה כזאת שאתה מקבל אותה, אתה מגדל אותה, עושה אותה ליותר גדולה. וכך כל דור צריך לקבל תורה בגודל X ולהפוך אותה ל-X פלוס. אוי ואבוי לו אם ישאיר אותה באותו X, קל בחומר, אוי ואבוי לו אם יקטין אותה חלילה. זו המשמעות של העברת התורה מדור לדור. זאת אומרת, הכיוון הזה שהרמב"ם מתאר בתחילת הדרך, הוא הצורך לפעול ולפרוט ולרבות בתורה. להגדיל תורה, להעצים תורה. וכל דור זה התפקיד שלו. אבל אתה שואל, נו, בגלל זה אני אגיד עכשיו, נכון, כל דור יוצר ויוצר ויוצר, אבל כשאני בא עכשיו ולומד עכשיו, כן? ואני לומד רב חיים, ונו, מה זה אפשר להגיד שהקדוש ברוך הוא מלמד רב חיים? בוא נבדוק אם זה נכון, אם באמת הקדוש ברוך הוא מלמד רב חיים. יש סוגיה. במסכת מנחות, אתם מכירים כולכם, אני חושב שאני מעריך שכולכם מכירים את הסוגיה הזאת, אבל אני רוצה לתת לכם את המשקפיים האלה על הסוגיה הזאת. הסוגיה אומרת שם כך. אמר רבי יהודה מרף, בשעה שעלה משה למרום, מצאו להקדוש ברוך הוא שיושב וקושר כתרים לאותיות. התמונה, אני מקווה שרק נדמיין לעצמנו, זה, אני רוצה לדמיין אותה בצורה פלסטית, אבל תבינו שוודאי אין הכוונה ברמה הפלסטית שהקדוש ברוך הוא יושב למעלה ויש איזה ספר תורה, שם כתובה התורה, או משהו שכתוב בו תורה, והוא יושב ולוקע וקושר כתרים לאותיות, אני יודע מה, אם נרצה לדמיין את זה, משהו עושה את התגים, אולי, לא יודע, משהו כזה, הוא, משהו כזה. אני לא יודע בדיוק מה הקדוש ברוך הוא עושה, אבל משה רבינו רואה את הקדוש ברוך הוא יושב וקושר כתרים לאותיות. אוקיי. טוב. אמר לפניו, ריבונו של עולם, מי מעכב עליך? איך אתם מבינים את השאלה הזאת, מי מעכב עליך? מה משה רבינו רוצה מהקדוש ברוך הוא? מה זה מי מעכב עליך? מה? מה פירוש? מי מעכב עליך? למה אתה מתעסק בזה? מה, אם זו השאלה כמו שאתה מפרש, הייתי אומר, הייתי מחילה, פונים לקדוש ברוך הוא, זה בעיה, אבל אני הייתי אומר, משעמם לך? זה, אם אני מבין אותך נכון, זה פחות או יותר, אתה התכוונת להגיד, לפרש הכוונה, מה, משעמם לך? למה אתה מתעסק בדברים כאלה? לא, זאת לא השאלה שהקדוש ברוך הוא שואל, שמשה רבנו שואל את הקדוש ברוך הוא, לפי המדרש, כן? מי מעכב עליך? רשי אומר, נעזר ברשי, פרשן דאטה, כן? אומר רשי, מי מעכב עליך? מה שכתבת, שאתה צריך להוסיף עליהם עוד כתרים. זאת אומרת, מי הפריע לך שאתה צריך להוסיף כתרים? בעברית פשוטה הייתי אומר, קדוש ברוך הוא, אתה כתבת את התורה, כן? כשאתה כותב את הכתרים, אם אני מבין נכון, בכתרים אתה רומז, אתה שוטל כאן, אני אחזור לתמום בלילה, כל מיני ניגונים, כל מיני זה, אתה שוטל פה, כל מיני דברים שאתה, רמזים שאתה שוטל, כן? מי מעכב על אתך לכתוב את הדברים בצורה מפורשת? למה אתה לא כותב מפורש? בשפה שלי, הייתי אומר, שאלתו של משה רבינו, את הקדוש ברוך הוא, כן? למה לא תכתוב שולחן ערוך לעם ישראל? למה אתה משאיר את המשימה הזאת לרבי יוסף קארו? זה מי מעכב על אתך. למה אתה צריך לכתוב פה רמזים שעל זה צריכים לבוא דורות הבאים כדי לפענח את הרמזים האלה, ואולי. למה לא תעשה בעצמך? אומר לו הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, אמר לו, אדם אחד יש שעתיד להיות בסוף כמה דורות, ועקיבא בן יוסף שמו, שעתיד לדרוש על כל קוץ וקוץ, אתה רואה את הקוצים האלה שאני עושה עכשיו? יש יהודי אחד, בעוד כמה דורות יעמוד, והוא ידרוש על כל קוץ וקוץ כזה, טילין טילין של הלכות. בעצם אומר לו הקדוש ברוך הוא, זה מה שאני רוצה. אני רוצה שיבוא מישהו בדורות הבאים וידרשו טילי טילים של הלכות על כל מה שאני בתוך שוטל, בתוך התורה שבכתב. אמר לפניו, ריבונו של עולם, הראו לי. משה רבינו מבקש מהקדוש ברוך הוא, תראי לי את רבי עקיבא. בקשה יפה, הקדוש ברוך הוא נענה לה, מיד מביא את המרכבה שלו, אמר לו, חזור לאחוריך, תתכונן וזה, ואנחנו נעבור במנהרת זמן, נגיע לרבי עקיבא. בסדר? הלך וישב בסוף שמונה, הגיע לבית מדרשו של רבי עקיבא, תלמיד חדש, מגיע לבית מדרשו של רבי עקיבא, כמובן יושב בשורה האחרונה, זה כך היה מקובל בבתי המדרש של אותם ימים לפחות, כן? הלך וישב בסוף שמונה שורות, שומע את השיעור של רבי עקיבא, ולא היה יודע מה הן אומרים. לא היה יודע מה הם אומרים, לא הבין את השיעור. שם דיברו רב חיים, ומשה רבנו לא יודע רב חיים. והנה הראיה שאתה צודק, שכנראה, שמשה רבנו לא למד רב חיים מהקדוש ברוך הוא. רבי עקיבא, הוא למד רב חיים. הוא לא יודע, לא מבין מה קורה. תשש כוחו. משה רבנו הרגיש חולשה. הייתה לו חלישות הדעת, לומדים גם משהו שהוא לא יודע כלום. ממה חלישות הדעת אני עוד לא יודע. יכול להיות מזה שהוא לא מבין. ויכול להיות מדבר אחר. תכף נראה. כיוון שהגיע לדבר אחד, רבי עקיבא הגיע בשיעור לאיזה שלב, שאמרו לו תלמידיו, רבי, מניין לך? אמר להם, הלכה למשה מסיני. נתיישבה דעתו. תגידו לי, למה כשהוא שמע את המילה, הוא נתיישבה דעתו מזה שהוא שמע משה רבנו? זאת אומרת, מה שהפריע לו כל הזמן, שהוא שמע, שמע רב חיים, לא שמע משה רבנו. עכשיו, כשאמרו, הלכה למשה מסיני, פתאום נרגע, זה משה רבנו? בגלל האגו שלו?
מה? שהמקור אחד.
נדמה לי שמה שהטריד אותו, כן? הטרידה אותו השאלה שלך, כן? תורה מתפתחת, 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 זה, זה, לא, לא. אבל מה הקשר שלה למקור? ואז כשהוא מבין שגם אחרי שהתורה משתנה כביכול מן הקצה אל הקצה כשהיא מגיעה לרבי עקיבא. היא משתנה עד כדי כך שמשה רבינו לא מבין מילה ממה שנאמר שם בדומת מדרש של רבי עקיבא. אז ברגע שמשה רבינו יודע שהשורש הוא הלכה למשה מסיני, דהיינו שהשורש הוא מה שמשה רבינו קיבל בהר סיני, אז הוא נרגע. למה? כי הוא אומר, וואו, עכשיו אבין למה הקדוש ברוך הוא קושר את הכתרים. אם תרצו, רק... כן, יש לי עוד שיעור באחד וחצי, אז אני חייב... זה רק... אני אגיד לכם רק משפט אחד, ובעזרת השם נמשיך בשבוע הבא. הנקודה... לדמות את זה, כביכול הקדוש ברוך הוא יצר תורה שיש בה... יש היום בכל מיני... בעיקר ברפואה משתמשים או ברפואה או בפצצות. יש זה, שני סוגים, יוצרים כל מיני דברים שיש להם מה שנקרא שחרור מבוקר. דהיינו, אתה מייצר משהו שהוא נניח תרופה בגוף האדם, אם אדם זקוק לתרופה במינון מסוים, אז כיוון שצריכים להחדיר אותה פנימה, אז מנתחים את האדם, מכניסים לו את התרופה הזאת, ויש לה מנגנון שחרור מבוקר, שכל יום היא משחררת רק את מה שהגוף צריך לו. כן? דוגמאות לדברים האלה יש בכדורים שעוזרים לצום קל. כאלה, יש כאלה, אני לא יודע אם אתם מתעסקים עם זה, לא כדאי להתעסק עם זה, לא צריך להתעסק עם זה. אבל יש כאלה שלוקחים כדור לפני, תמיד לפני צומות, לפני יום כיפור, בתקשורת מלעיתים אותנו שכדאי לקחת את הכדור הזה שעוזר להרגשה יותר קלה בצום. למה? כי הגוף צורך את האנרגיה שלו. מה שטוב בכדור הזה, שהוא משתחרר בגוף באופן מבוקר, הוא משחרר כל הזמן אנרגיות לגוף, שהגוף מרגיש תחושה של סובע, תחושה של כוח, והוא לא נחלש עם, במשך יום הצום. זה בעצם מה שקורה בתורש בכתב. תורש בכתב הקדום הוא שתל שם אותם קוצים, אותם כתרים, כן? מה זה כתרים? זה שום דבר. אבל זה כשבא דור אחד והוא רואה את הפסוק ויש לו פתאום תובנה חדשה באותו פסוק, כן? כביכול הקדום הוא משחרר את המשמעויות הסמויות בתוך הפסוקים בדורות שונים, לפי הצורך של הדור. והאדם בא ומגלה את הדברים האלה. והכל כבר נמצא פה. זה מה שמשה רבנו רואה כרגע בהר, אותם כתרים שזהו, בעצם מה אומר לו הקדוש ברוך הוא למשה? אתה תראה את רבי עקיבא, אתה לא תבין שום דבר ממה שנאמר שם. אבל דע לך, התורה שאני הולך לתת לך, אני הולך לתת לך אותה עם הכתרים האלה. אתה ברגע הראשון, אתה מבין רק את הכתוב, אתה לא מבין את הכתרים, כן? אבל לאט לאט הכתרים האלה יבואו ויתפענחו במרוצת הדורות. רבי עקיבא הוא הדגם של תורה שבעל פה, לכן הוא מוצג כאן. ואני עוצר פה, בעזרת השם נמשיך. שבוע הבא.